שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף בהסקט שלנו הקשיבה. שלום הרב ראם.
שלום.
אני צוריאל הורוביץ ואני מה שמכנה הרב ראם תלמיד שמחוץ לכתלים. כמו בשיעורים אחרים עם הרב ראם, נפתח את הלימוד בשאלה מכם המאזינים ומתוכה נמשיך לשוחח. אנחנו מתחילים. הנושא שאני מדבר עליו היום יהיה בקשת המקדש בימינו. אבל קודם נפתח בשאלה בענייני חינוך ששלח אלינו ברק שבות.
שלום הרב ראם, מדבר ברק שבות. לגבי חינוך, יש לנו חבר'ה מתבגרים, בוגרים, ומאוד מאוד קשה לשמור על איזון בין הרצון לשחרר אותם, לתת להם לגדול, לבין הרצון לחנך אותם, לפתח אותם, להביא אותם למשהו שאתה רוצה שהם יגיעו אליו, לימוד תורה, תפילה, צניעות ועוד. ואני זוכר שתמיד אמרת שהורים, ילדים לא צריכים לשבת ליד ההורים שלהם בבית כנסת, אלא להיות יותר חופשיים. זה דברים שקל להגיד אותם וקשה לעשות אותם. איך עושים את זה? זאת השאלה. איך מצליחים להגיע לאיזון בין שחרור לחינוך?
לפני שהרב ראם יענה על השאלה, אנחנו נזכיר שבשבוע הבא ביום חמישי כ"ט באב יתקיים יום קהילה בענייני חינוך. חלקו הראשון באותניאל, חלקו השני ביקב בגוש עציון. כולם מוזמנים, הפרטים נמצאים בתיאור הפרק.
זאת שאלה גדולה מאוד ברק, ולעניות דעתי אנחנו צריכים להיות דומים להנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. כפי שלימדתי אתכם הרבה פעמים, שהרמח"ל מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי הנהגות. הנהגה אחת שיסודה הבחירה החופשית, יסודה החלל הפנוי, יסודה החופש שאדם יהיה חופשי לגמרי, ולהנהגה הזאת הוקרה הנהגת המשפט. גם אנחנו צריכים ליצור חלל פנוי גדול מאוד לילדים, על מנת שהם יגיעו לדברים מתוך חירות. הרב קוק כותב, כל מה שבא בבחירה סופו טוב, כל מה שבא בכורח סופו רע. אבל אם ככה, מי ערב לנו שנגיע לחינוך טוב? איך כתוב, ולא הצבו אביו מימיו? ולכן, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בעוד הנהגה. הנהגה השנייה היא הנהגת הייחוד והממשלה, שהוא בהסתר מנווט את העולם להגיע ליהודו. אני חושב שהורים טובים צריכים לתת חלל פנוי, וצריכים גם כן לנווט, אבל אם את החלל הפנוי אפשר להידמות ב-100% לקדוש ברוך הוא, בהנהגת הייחוד אי אפשר להידמות לקדוש ברוך הוא בכלל. וזה הדבר המתסכל. ולכן לנו יש אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה שכל דבר שאנחנו רוצים, נתקן את עצמנו באותו הדבר. ואם נתקן את עצמנו באופן טבעי, החלל יתוקן. זה לא דבר פשוט. אנחנו לא מצליחים בזה תמיד, אבל אין לי ספק שקודם כל האדם צריך לתקן את עצמו. יש הרבה הורים שאומרים, כל מה שאני נכשלתי, אני רוצה שהבן שלי לא ייכשל ויעשה. ולכן זה מתנפץ אל פני הפנים. אנחנו צריכים לחיות ממש בתבונה, ואכן אני חושב שעניין הדוגמה האישית היא הדבר החשוב ביותר. חינוך היום באמת הוא לא יכול להיות חינוך על ידי מלמעלה למטה. היום האדם הוא נהיה בוגר קודם זמנו, כמו שאמר לנו אדמו"ר מפיאסצנה, ומאז עבר כבר הרבה זמן, כמו שאומרים עבור הרבה מים בירדן, והילד נהיה היום איש קודם זמנו הרבה יותר, ואיש קודם זמנו לא מחנכים בכוח. כמו שהגמרא אומרת שאסור לתת מכות לילד גדול, מדין לפני עיוור, היום גם לילד קטן אסור לתת מכות, והחינוך צריך לבוא מתוך דוגמה אישית. וזה לא פשוט. לכן צריך תפילה גדולה לסייעתא דשמיא בחינוך. אנחנו מתפללים שיש סייעתא דשמיא. שמעתי שאמרו לי בשם הרב שטיינזלץ, שחינוך ילדים זה 90% סייעתא דשמיא. ועוד 10% סייעתא דשמיא.
תודה רבה רב, תודה רבה ברק. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ואנחנו עסוקים באבלות על החורבן, והשאלה שרציתי לשאול את הרב, הנושא שרציתי שנשוחח עליו היום, זה מה בעצם חסר לנו בעולם נטול מקדש? מה רע לנו?
שאלה זאת טובה, ואני אגיד לפני זה שאני בתור רב מאוד מתוסכל, שכל מה ששואלים אותי זה שאלות טכניות. הרב, מותר לברך שחיינו, אסור לברך שחיינו. מותר לקנות בגד חדש ולא ללבוש אותו, אסור ללבוש בגד חדש. מותר, אסור, מותר, אסור. אבל השאלה על מה אנחנו אבלים היא השאלה הרבה יותר מהותית. קודם כל צריך להכיר שאבלות זה על חלל שחסר. שחס וחלילה מישהו נפטר, אנחנו חווים את החלל בצורה מאוד ברורה. אבל לצערנו הרב לא גדלנו עם בית מקדש, ואם נהיה כנים, לא חסר לנו בית המקדש. ובשביל להיות אבלים על בית המקדש, אנחנו צריכים להבין מה חסר לנו. בלשון אחרת, אנחנו צריכים לצייר את הציור של המקדש במלוא יפעתו, ולהבין כמה חסר לנו בהיעדר המקדש, וכמה יש להתאבל על מנת שנזכה לראות בבניינו של המקדש עם המשמעות העמוקה של בניין בית המקדש. לכן השאלה שלך מאוד טובה. ובואו נתחיל לעבור דבר דבר. הגמרא בחגיגה אומרת על הפסוק במגילת איכה, גלתה יהודה, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. במבט פשוט הדבר תמוע מאוד. כי אם נתעסק בביטול תורה, במשמעות המודרנית שלו, אז לא רק שמאז החורבן אין ביטול תורה, אלא לימוד התורה גדל בטור הנדסי כמו שלא היה כמוהו בהיסטוריה. מאז חורבן הבית בכל דור יש כמות לומדי תורה גדול יותר, בהיקף, בעומק, והיום בארץ ישראל, בזכות מדינת ישראל, יש פריחה של לימוד התורה כמו שלא הייתה מאז ברוא אלוהים שמיים על הארץ. אז מה הביטול תורה שאומרת הגמרא? כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. לעניות דעתי, ביטול התורה זה שהתורה בתהילה. התורה לא חיה במלוא יפעתה בהיעדר המקדש. ואסביר מה הכוונה שהתורה לא חיה במלוא יפעתה בהיעדר המקדש. כאשר היה את בית המקדש, אז אכן בתוך בית המקדש, בעזרה, הכהנים עבדו. והיה שם את כל עבודת הקורבנות. בהיכל היה עבודה מיניאטורית של שולחן, מנורה ומזבח הקטורת. בקודש הקודשים פעם אחת בשנה נכנס כהן גדול. אבל בקודש הקודשים היה את מקור חיינו, את התורה. את הלוחות ואת ספר התורה שמונח או בתוך ארון הברית לפי רבי מאיר או על מדף לדעת רבי יהודה. זאת הייתה המציאות בזמן המקדש. אבל בלשכת הגזית שהייתה חצייה בקודש וחצייה בחול ישבו סנהדרין. המשנה בעדויות אומרת שלשכת הגזית, המשנה במידות, אומרת פתח פתוח לה לקודש ופתח פתוח לה לחול. והתוספות אומר באינן סנהדרין סמוך לשכינה. זה לא סתם שסנהדרין זה לימוד תורה ברמה גבוהה יותר, לימוד תורה בעומק גדול יותר, לימוד תורה עם סמכות גדולה יותר. היום כל מורה הוראה, כאשר הוא דן בהלכה, הוא חייב להיות משועבד לתקדימים מהמשנה, השסים, דרך גאונים, ראשונים, אחרונים ופוסקים, וכך נראה תשובה של גדולי ישראל, תשובה שנכתבת כמו שראוי שתיכתב תשובה, שאתה מהלך בתוך כל גדולי ישראל, מגדולי התנאים והאמוראים והראשונים והאחרונים, ויש בדבר הזה יכולת להתמודד עם כל שאלה, גם עם שאלה שלא נשאלה פעם. אבל הרב קוק קורא לזה חיים מצומצמים. בזמן שבית המקדש קיים, וסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, היא יושבת ודורשת את התורה בצינור ישר. זה שפה של הרב קוק. כלומר, הם לא זקוקים לתקדים. זה לא אומר שלא ישתמשו גם בתקדימים. אבל שיש שאלה אם דנים בצינור ישר. ובית דין הגדול דורש את התורה בלשון הרמב״ם כפי מה שנראה בעיניו שהדין כך. וגם הרמב״ן משתמש ממש בביטוי דומה. יותר מזה, בית דין הגדול יכול לחלוק על בית דין גדול קודם בדור הקודם. וביחס לדרישת התורה, הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ומניין, בניגוד למה שהמון עם חושבים, כי יש משנה בעדויות שאומרת שמותר לחלוק רק עם גדול בחוכמה ומניין. גדול בחוכמה ומניין נאמר רק על גזרות, תקנות ומנהגות, וכך מפורש ברמב"ם בפרק ב' בהלכות ממרים. אם נתבונן מה המשמעות העמוקה של הדין הזה, המשמעות העמוקה של הדין הזה, שבית דין הגדול מגלה דבר השם במימד הזמן, והוא מגלה מה רצון השם שנעשה בכל מימד זמן, כי הרי מציאות מתפתחת, המציאות משתנה. רבנו יונה החסיד מסביר, והטור מביאו, שמהי ברכת, מהי ברכת התורה? אשר נתן לנו תורת אמת, זו תורה שבכתב. וחיי עולם נטע בתוכנו, זה תורה שבעל פה. כי עולם, כלומר מציאות שהיא לא נקודתית, העולם משתנה כל הזמן. וחכמי תורה שבעל פה, הם מגלים את דבר השם. הם נקראים חיי עולם. זה מה שרשב"י כותב בזוהר, זה דבריי אשר שמתי בפיך. שננסה לחשוב מה המשמעות. כאשר יש בית דין הגדול, היינו פותחים את האינטרנט, פותחים את העיתון והיינו רואים. בית דין הגדול ישב היום וישב על המדוכה של חוסר הנאמנות שיש בין בני אדם. חוסר הנאמנות שיש בזוגיות, חוסר הנאמנות שיש בפוליטיקה, חוסר הנאמנות שיש בין בני אדם. והחליט ללכת ולתקן תקנות, החליט לדרוש את התורה על מנת להחזיר את אנשי האמנה. פתאום התורה הייתה נהיית רלוונטית, והתורה הייתה נהיית אור לגויים. הרב קוק כותב בחזון הצמחונות והשלום, שתורה בלי תורה שבעל פה ותקנות חכמים, אינה אור לגויים. בשביל שהתורה תהיה אור לגויים, התורה צריכה לחיות במלוא יפעתה. המציאות היום שהתורה לא חיה במלוא יפעתה, וזה חיסרון מאוד גדול. בניין בית המקדש מחזיר לנו מציאות של הארת התורה במלוא יפעתה. זאת נקודה אחת של בית המקדש. יש עוד הרבה נקודות שחסרות לנו.
אז רק נסכם את הנקודה הזו, אם אני מבין נכון. הנקודה שחסרה לנו היום היא שבגלל שסנהדרין לא יושבת במקומה, בגלל שהמקדש לא בנוי, אז התורה במובן מסוים מנוונת, או היא פחות גמישה, היא פחות יכולה לדבר או לדרוש את המציאות העכשווית, ובעזרת השם כשיבנה המקדש, יהיו לנו חכמי הסנהדרין שישבו בלשכת הגזית, ובזכות רוח הקודש השורה עליהם, בזכות בניין המקדש, תהיה להם היכולת, אני נזהר פה במילותיי, להגיב למציאות כמו שצריך, או לרומם את המציאות ברמה שלא קיימת היום.
נכון, אבל אני לא הייתי, אני מציע לא להגדיר את זה גמישות. גמישות זה שאני צריך להתפשר. לא. תורה שבעל פה היא גילוי בלי גמישות. זה בדיוק ההבדל בין גילוי בצינור ישר. שאתה מדבר על גמישות, זה מציאות של קורח. לא, דבר השם הוא ממש, ממש, ממש מתמודד. הוא לא מגיב על המציאות. זה בדיוק הבעיה. שהיום אנחנו הרבה פעמים מגיבים. הוא מנהיג את המציאות, הוא מנהיג את עם ישראל, הוא מנהיג את האנושות כולה. זאת המציאות של סנהדרין שנמצא במלוא יפעתו, שהוא נמצא פתח פתוח לקודש, הוא יונק מקודש הקודשים. ואם חס וחלילה בית דין הגדול טועה בהוראה, אז אנחנו נמצא באינטרנט ונמצא בחדשות, כל ישראל מירושלים, בית דין הגדול טעה בהוראה, מביאים פער אלם של דבר של ציבור, כי צריך להחזיר את ההתקשרות שלו למקור הקודש. ולוקחים את הדם ומזים שבע זעות כנגד בדי אהרון, על מנת לחזור להתקשר לתורה, כי זה אומר שבית דין הגדול התנתק מן המקור. אבל צריך להבין שהתורה שבעל פה זה לא טיח, זה לא טלאי. תורה שבעל פה זה עצמות גילוי דבר השם. אחת הטעויות הטרגיות שקוראים לעם ישראל עם הספר, זאת המצאה של הקוראן. עם ישראל הוא לא עם הספר, עם ישראל הוא עם של תורה שבעל פה. יש ספר תורה שזה אותיות אלוקיות שהשם אמר למשה מפי הגבורה. אבל עם ישראל הוא לא עם הספר, כל כתיבת תורה שבעל פה היא עת לעשות לשם מפרו תורתך. כאשר יהיה מקדש ותשרה השכינה, התורה תאיר את עם ישראל ואת העולם במלוא יפתו.
אז זו נקודה אחת שחסרה לנו היום במציאות שהיא נטולת מקדש, אבל אני אנסה להבין מה הקשר בין מה שדיברנו על הסנדרין ועל רוח הקודש ולשכת הגזית, ובין אותו מבנה שניצב בהר הבית בירושלים, שבו עוסקים בעבודת הקורבנות.
אז אמרתי, יש עוד כמה נקודות לפני שאנחנו נדבר על הקורבנות. לפי הזוהר, בארבע מקומות, והדברים האלה יש להם יסודות בתלמודים ובמדרשים, בצורה פחות מפותחת, ישנו משכן עליון בשמיים. מתאר הרמח"ל את אותו משכן עליון שממנו התחילה כל ההצלה של העולם. כל ההשתלשלות של ההצלה של עשר ספירות מתחיל מהעולם העליון. ולכן אומר הרמח"ל, אם רגע אחד לא יהיה את המשכן העליון, לא יהיה עולם. כי כמו שיש התהוות של העולם, יש את הנהגת העולם. והנהגת העולם היא גם כן חידוש מעשה בראשית בכל יום ויום. אז עומד בפנינו שאלה גדולה. אם יש משכן עליון, לשם מה צריך לבנות משכן תחתון? לשם מה צריך לבנות מקדש? ואני חושב שאם המשכן מחדש את הבריאה, אז משכן תחתון גם הוא מחדש את הבריאה. והוא מבטא שותפות של האדם, שותפות של עם ישראל, שותפות של האנושות בחידוש הבריאה. אתם יודעים איזה דבר נפלא זה? שהאדם יכול להיות שותף עם קודש הבריחו בחידוש הבריאה. הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, בספרו על התפילה, כאשר הוא מתמודד עם הבעיה הגדולה מאוד של השחיקה שיש לכולנו בתפילה, הוא מסביר שאם היינו חשים שאנחנו יוצרים משהו חדש, זה לא היה נשחק, כי היה לנו חדוות יצירה. והוא מסביר שהתפילה היא שותפות של האדם עם קודש הבריחו בחידוש הבריאה. זה מסביר לנו נפלא מאוד מדוע אנחנו מכוונים כנגד ארץ ישראל, כנגד ירושלים, כנגד בית המקדש, כנגד קודש הקודשים, שמה יש שם? אבן שתייה שממנו מושתת העולם. ואותה אבן שתייה, שמצויה גם במשכן העליון, מצויה גם במשכן התחתון, כמו שאומרת הגמרא ביומה, אבן שתייה זה מקום שממנו הושתת העולם, אנחנו מכוונים לאבן השתייה, כי אנחנו יכולים להיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בחידוש הבריאה.
באיזה מובן בדיוק? זאת אומרת, איך זה ייראה או איך...
קודם כל זה קיים גם היום, כי אחרי החורבן השכינה לא זזה. אבל המציאות היא מציאות אחרת, היא לא מציאות שנבין, אנחנו לא צריכים להתפלל לבית השני שנחרב. ואנחנו גם לא צריכים להתפלל לבית הראשון שנחרב. אנחנו מתפללים לבית השלישי. בית השלישי הוא בית שמתואר אצל הנביאים בנבואות אחרית הימים. אם ניקח את הנבואה של הנביא מיכה והנביא ישעיהו, שאומר שנכון יער בית השם בראש כל הערים ונערו אליו כל הגויים, והם יאמרו יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. תארו לכם שאנושות שלמה שואלת מהו דבר השם. הרמב"ם בסוף הלכות מלכים אומר למה נתאבו לימות המשיח? כי כל האנושות במה תעסוק? לא תעסוק אלא לדעה את השם. תארו לכם איזה עולם מתוקן שכולם עוסקים רק בידיעת השם. מה, אנחנו לא מתפללים למציאות כזאת? לא רוצה לתאר את את המציאות של היום, במה מתעסקים. כל אחד יודע טוב ממני במה מתעסקים. אבל המציאות של המקדש היא מציאות מדהימה. ולכן אנחנו צריכים לסרטט את המקדש של נבואות אחרית הימים. זה המקדש שאנחנו צריכים לסרטט. אני חושב שאחת הבעיות בכיסופים למקדש, כי רוצים להחיות את הבית השני. והבית השני אומר את הגמרא, הוא בית חרוב. אנחנו לא מתפללים לבית השני. אנחנו מתפללים לבית השלישי, שהוא בית מתוקן.
כן, אבל אם יש לנו איזושהי, הרי לא חיינו בתקופת המקדש, אין לנו דמיון בראש, או אין לנו תמונה בראש של איך נראה, הדבר היחיד שאולי יש לנו, זה תיאורים, או לא משנה, ציורים על בסיסם, של איך נראה הבית השני. אז הרב אומר, גם זה לא,
לא
טוב.
לא, אני חושב, ופה יש לי מחלוקת, אנחנו לא צריכים לצק בארכיאולוגיה. הציורים שאנחנו צריכים לסרטט, הם ציורים שהאנושות כולה עולה להר בית השם. דרך אגב, זה כבר מתקדם. יש רכבת מהירה מאוד משדה התעופה לירושלים. עכשיו, תוך שנה וחצי, הולך להיות רכבל מתחנת רכבת הישנה להר ציון ולשאר האשפות, שיהיה לו הספק של 3,000 בני אדם בשעה שהוא יוכל להעביר. כנראה אנחנו מתכוננים לקראת מציאות עתידית של מקדש שיש לו משמעות של שלמות ושלום קוסמי של העולם. זה המקדש שאליו אנחנו מצפים. גם הרמב"ן, שהוא עוסק בבארות אצל יצחק, שיש עסק, שטנה ורחובות, הרמב"ן אומר לנו, בית ראשון זה עסק, בית שני זה שטנה, והבית השלישי שיבנה יהיה בהסכמת האומות, מתוך רחובות, מתוך הסכמה של כולם. לכן גם אני אומר, כשם שאני מאמין באמונה שלמה בבניין הבית השלישי, אני מאמין שהוא לא ייבנה על ידי כוח, אלא האנושות כולה תכיר בצורך בבניין הבית השלישי. כדברי הנביא זכריה, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני.
אז אנחנו בעצם אבלים, אחד הדברים שאנחנו אבלים עליהם זה על אובדן המסר או האמירה של התורה, של העם היהודי, החידוש האלוקי, שהיום אנחנו אולי סטטיסטית קטנים במפקד אוכלוסין, אבל ראוי שמה שיהיה בעתיד זה שדבר השם יתגלה בצורה הרבה יותר מלאה במציאות, וכל האנושות כולה תבוא לשמוע את דבר השם מירושלים.
אכן, ואכן בשביל להתאבל, אנחנו צריכים בכוח המדמה לצייר את הציור הנגזר מנבואות אחרית הימים. וזאת עבודה שאנחנו צריכים לעבוד. אנחנו לא צריכים לצייר את הבית השני עם כהנים שנקנו בכסף. אנחנו לא צריכים לסרטט את הבית הראשון עם חטאיו שעבודה זרה גילו עריות ושפיכות דמים. אנחנו צריכים לצייר בית של אהבת חינם, בית של קישור המקדש לאנושות כולה, בית שעם ישראל יזכו לחזון הגדול שנאמר לפני מעמד הר סיני, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהוא ממומש בנבואות ישעיהו, אתם תקראו משרתי עליון בפרק סמך או סמך א' שם. אנחנו נמצאים לקראת התנועה לנבואת ישעיהו. אנחנו צריכים להתאבל על המקדש שלא נבנה היום. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו החריבו. אנחנו על זה צריכים להתפלל. אם נשכיל גם כן לסרטט לעם ישראל את המקדש הנגזר מנבואות אחרית הימים, נצליח שכל עם ישראל ירצה במקדש. ואם נמשיך לסרטט את המקדש של הבית השני, שהיה בו שנאת חינם, שחשבו שדיני תומה חשובים יותר מרצח, כמו אותו סיפור טרגי שיש, לא נצליח. הגיע העת שאנחנו נתפלל על היעדר המקדש. אולי אני אספר משהו שהוא מבטא בצורה מאוד גדולה את מה שאני אומר. שהייתי ילד בכיתה ד' שוחררה ירושלים עיר קודשנו. ובחג השבועות, זה היה פעם ראשונה שעלו לכותל, ובתשע באב, כולם עלו לכותל, וזה היה קרנבל. כמות אדירה, ואני בתור ילד שומע אנשים מבוגרים, שאני בלוע בתוכם בשוק, והם מתלוננים, זה תשע באב, תשע באב זה שחטפנו מכות מהקצינים הבריטים, זה תשע באב, היום זה לא תשע באב. לצערי הרב, רוב אבלות החורבן, כולל מגילת איכה, כולל כל הצרות שקרו מאז ועד היום, כולל גירוש גוש קטיף, זה תולדה מן החורבן. נשים בשלו ילדיהם וכל מיני צרות נורות. זה לא אבלות על היעדר המקדש. זה שאנחנו זוכים היום בארץ ישראל לשלווה יחסית גדולה מאוד. זה מאתגר אותנו שהאבלות על תוצאות החורבן תפשוט צורה ותלבש צורה של אבלות על החיסרון בהיעדר המקדש. ביחס לכוח המדמה, תגידו לי זה דמיונס, אז אתם יודעים שהרמב״ם שהוא תיאר מה זה כוח המדמה ואת ערך כוח הדמיון, זה לא מציאותי, הוא אומר כמו שאדם יכול לדמיין ספינת ברזל עפה באוויר, אף על פי שזה לא מציאותי, כך כוח המדמה. ואנחנו היום משתעשעים בדברי הרמב״ם, כי כמה ספינות ברזל של טונות על גבי טונות עפות באוויר ועוברות את העולם מקצה לקצה עם 400 מושבים.
אז אלמלא הכוח המדמה של הרמב״ם, לא היו, האחים רייט לא היו מוציאים את
הפוטס. הרב קוק כותב שרק החלום המורד במציאות הוא האמת היותר הווייתית של המציאות. אני חושב שדבר שאדם מסרטט הוא מתקיים. ולכן יש חשיבות גדולה לסרטט את הבית השלישי במשמעות המאוד גדולה שלו.
אנחנו יודעים שאחד הדברים שלא מתרחשים כשהסנהדרין לא יושבת בלשכת הגזית, זה הסיפור של דיני נפשות, שבעצם הסנהדרין יכולה להוציא להורג רק כשהיא יושבת בלשכת הגזית. איך האלמנט הזה מתחבר לשאלות של הבית השלישי?
תראו, להוציא להורג זה אחד הדברים הנוראים ביותר שיש. כי מי שיכול ליטול חיים, זה רק מי שנותן חיים. זה בכלל לא פשוט. התורה מתבטאת בביטוי שכאשר בית דין מוציא להורג, הוא ירצח את הרוצח. אף על פי שזה על פי דין, קוראים לזה רצח. וזה דיבר רבי עקיבא במשנה, שבית דין שהורג פעם ב-70 שנה נקרא בית דין קטלני. אבל מה הסיבה שצריך שסנהדרין יושב בלשכת הגזית? כי כאשר סנהדרין יושבים בלשכת הגזית, הסנהדרין הם מגלים את דבר השם באופן ישר. וממילא לא הם נוטלים חיים, אלא קודש בריך הוא נוטל חיים. ואם סנהדרין לא יושבת בלשכת הגזית, אין רשות ליטול חיים. מהדין הזה אנחנו למדים מה המשמעות של הסנהדרין, שהם למעשה קובעים מהו רצון השם בעולם. זה הרי דבר מאוד יומרני שזה סנהדרין טובים. לדבר הזה יש עוד הרבה מאוד השלכות למציאות הזאת של בית דין הגדול שהוא יושב בלשכת הגזית. אנחנו יודעים שכאשר מלך מוציא למלחמת הרשות, הוא צריך לשאול את הסנהדרין. לפי הרמב"ן הוא צריך לשאול גם את האורים ותומים. למה הוא צריך לשאול את הסנהדרין? כי הסנהדרין יש להם שילוב בין שני כוחות. מצד אחד, כפי שאמרתי, הם יושבים בלשכת הגזית חציה בקודש. כפי שתיארתי, הם יונקים את כוחם מקודש הקודשים. מצד שני, סנהדרין יונקת את כוחה מעם ישראל, חצייה בחול. אנחנו יודעים שבחניית בני ישראל באלים, כתוב שם ושם 12 עינות מים ו-70 תמרים. אומר רש"י דברי המחילתא, אמר רבי ישמעאל, מיום שברא, אמר רבי אלעזר המודעי, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היו שם 12 עינות מים כנגד 12 שבטי ישראל, ו-70 תמרים כנגד 70 הזקנים. אם ניקח את המשל, התמרים, 70 תמרים, יונקים את כוחם מ-12 מעיינות המים. אם ניקח את הנמשל, הזקנים יונקים את כוחם מעם ישראל. תארו לכם שבעם ישראל היום היה גוף שיש בו נציגים של כל עם ישראל, שיש לו כוח לגלות את דבר השם. כמה המציאות שלנו רחוקה מזה, כמה מריבות יש בין תלמידי חכמים, כמה אין לנו אמון היום באיזשהו גוף תורני שעם ישראל כולו מאוחד בו. הרי זה דבר שעליו אנחנו צריכים להתפלל ולהתאבל שהוא לא קיים. זה אחד הדברים הכי גדולים שיש. צריך לדעת שבכל הדיונים שיש על חידוש הסנהדרין, לעניות דעתי שכחו דבר אחד. שאם הסנהדרין אינה מייצגת את עם ישראל, אין לה כוח של סנהדרין. זה לא מספיק שמישהו ייבחן ברבנות, או כולנו נדע שהוא תלמיד חכם גדול. אם הוא לא יונק את כוחו מעם ישראל, אין לו כוח לגלות את דבר השם בעולם. אתם יודעים כמה זה נפלא שיש גוף של זקני ישראל, 70 זקני ישראל. וראש הישיבה אומר הרמב״ם שקוראים אותו החיים נשיא, הוא העומד תחת משה רבינו. יש גוף שמייצג את עם ישראל והוא מגלה דבר השם בעולם. יכול להיות דבר יותר גדול מזה? ולכן לאותו גוף יש גם זכות ללכת ולהוציא להורג. כאשר יוצאים למלחמה, אז הולכים לשאול את הסנהדרין אם לצאת למלחמת הרשות. כאשר יש מערכת ביקורת שרוצים לדון את המלך, הסנהדרין דן. את הנביא, הסנהדרין דן. כמה חסר לנו גוף שיהיה בו נאמנות? על זה, רק על זה שווה לעשות לו תשע באב אחד בשביל להתאבל על הדבר הזה.
תודה רבה רב. האזנתם להקשיבה, הסקט מבית היוצר של עותניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה כמו את שאר התכנים של הישיבה בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהנתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם, ספרו לנו. יש לכם שאלה שהייתם רוצים לשאול את הרב רם? צרו איתנו קשר דרך קבוצת הפייסבוק שלנו או קבוצת הוואטסאפ של הסקטי עותניאל, שתיהן מופיעות ממש כאן בתיאור הפרק. אתם יכולים גם לפנות ישירות אל נועם, מספר הפלאפון שלו מופיע גם הוא בתיאור. תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, על ההקלטה והעריכה שמוליק סמואל ונאמן בן גדליה, המפיק הראשי שלנו הוא אלעד שדות. תודה רבה לרב רם ותודה לכם המאזינים שמצדיקים את הקיום שלנו. המשך יום נעים.